הגענו לדף קוף הענדל דמות ב' 5 שורות מלמטה, אמר אבונה, שכיב מרע, שהקדיש כל נכסיו, והוא אמר, מנה לפלוני בידי, אחרי זה הוא אמר, תפרעו לפלוני הזה את המנה שיש בידי, כלומר, זה דברים שלו, למרות שהקדשתי כבר את הנכסים, נאמן, חזקה אם אדם עושה קנוניה על הקדש, כלומר, אדם לא משקר כדי להונות את ההקדש, אם אדם אומר שיש בידו מעות ששייכות אדם אחר, הוא נאמן, נותנים אותו לאותו אדם. מקשה רב נחמן, מתקן רב נחמן, וכי אדם עושה קנוניה על בניו, דרב ושמואל אמר את רבי, ושניהם אמרו, הרי לכאורה אדם לא עושה קנוניה על בניו, בכל זאת שניהם אמרו, שכיב מרע שאמר, מנה לפלוני בידי, אם אמרתנו נותנים, לא אמרתנו אין נותנים, לא נותנים, למרות שהשכיב מרע הודע שהוא חייב לו. על מה אדם עשוי שלא להסביע את בניו, למה? כלומר, אנחנו מניחים שהמעות באמת שייכות לו, וזה לא נכון שיש לאחר מעות בידו. למה הוא אמר את זה? כדי שיחשבו שלא אדם עמיד, שאנשים מחשיבים אותו. ואם בניו יורשים ירושה גדולה וכו', זה היה כלל לא להסביע את בניו, שלא יחזיקו אותם עשירים, לכן לא נאמן בהודעה שלו. הכנעה מלכאורה גם כאן, אדם שאדם מקדיש את נכסיו, ואחרי זה טוען שיש יש לפלוני מנה בידו, אדם עשוי שלא להסביע את עצמו, כדי שלא יחזיק אותו עשיר. ואז אין מה להאמין לו, באמת זה שלא. אומרת גם כי כמה רבונה אתם דנקית שטרה, כמה שאמר רבונה, שהכוונה שיש בידו שטר שכתוב, שאותו שכימרה חייב לו מעות, אותו פלוני. שהוא רוצה לקחת את המהות שלו בחזרה, יש לו שטר. עומד גם מקרד רב ושמואל, דלו נקית שטרה. רב ושמואל מדברים במקרה שאין שטר. הרי אם ככה אמרתנו נותנים מיל ועל פה, והאם אמרתנו נותנים, למה נותנים? הרי זה מיל ועל פה, ורב ושמואל שם את רוויו, מי ועל פה, אין לו כובד לא מהיורשים ולא מלקוחות. אז חייבים להגיד שהוא דבר השטר. אז אומר, אלא אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אלא אמר רב נחמן, ידיבידי נקית שטרה. באמת, גם הורה של רב הונה וגם של רב ושמואל, שניהם מדבר שמחזיק השטר, הוא מחזיק שטר בידו, שטר חוב בידו, ולא קשה, עד המקוים, עד לא מקוים. מה שרב הונא אמר, מדובר שהשטר מקוים. מה שרב ושמואל אמר, מדובר שלא מקוים, השטר לא מקוים. אמר, תנו, קיימי לשטרי, כלומר, אמר הלווה, תנו, הכוונה, הוא קיים בזה את השטר, והמלווה בעצם יכול לגבות בלי לקיים אותו. אם לא אמר, תנו, לא קיים לשטר, הוא לא קיים לשטר, את השטר, ולכן אי אפשר לגבות בו. לכן החילוק בין תנו ללא, שהוא לא אמר, תנו. עוד הוראה כזאת, אמר רב שכיב מרע שאמר, מנה לפלוני בידי. ואמרו היתומים, פרנו כבר את החוב למלווה, נאמנים. אם אמר, תנו מנה לפלוני, וכי זה אמרו יתומים, פרנו, אין נאמנים. הוא אומר, גמר לכאורה כפלאיה, צריך להיות הדבר הפוך. איפכה מסתברא, אמר, תנו מנה, אם אמר, תנו מנה, כי הם דפסקה עבור נמילתא, בכיוון שהאביהם הורה דבר פסוק ונחרץ, תנו מנה, איקלמם דפרי, אפשר להגיד שהם פרעו את החוב, למה? כי יש פה דבר פסוק. שנראה היה ברור לאביהם שהוא חייב את המעות, מכיוון שהוא ראה להם הורה פסוקה מפורשת, שיתנו למלווה את המעות, לכן אנו נחשוש שהיורשים לא קיימו דברי אביהם, הוא אמר דבר ברור, הם ודאי קיימו את זה. כשאמר להם אביהם מנה לפלוני בידי, כי הם דלו פסק עבורו נמילדה, הוא לא הורה להם איזה דבר פסוק ודבר נחרץ, היא כנימה דלו פר, אפשר להגיד שלא פרו את החוב. אלא ידמר, ידמר, אם נאמר משהו נאמר הורה כזאת, שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, ואחרי זה אמרו היתומים חזב, אמרנו על אבא פרעתי את החוב, נאמנים, זה הכוונה, אבא אמר, הוא פרעתי את החוב. אז נאמנים, מה איתה, מה? ידקור המדקר. אנחנו נניחים שלאחר שחזר ודקדק בדבר, האב בעצמו נזכר שהוא אכן פרעת החוב. אבל אם אמר השכיב מרע, תנו מנה לפלוני, ואמרו היתומים חזר, ואמר אבא, פרעתי את החוב, אין נאמנים. תיתן לפרי, לא אבא אמר תנו. אם אמר תנו מנה לפלוני, אז כבר זה לא מנה לפלוני בידי, גם אם הם טוענים שהוא חזר ואמר לא, מה פתאום? אם באמת שכבר פרעתי את החוב וכולי, אז לא, לא. למה? כי אם באמת היה פורע את החוב, אז אבים לא היה אומר תנו. תנו, מורה, מכיוון ש... הדבריו הראשונים שהאב מורה תנו, ברור שהוא דקדק בדבר, אם הוא אמר בכזאת, בצורה כזאת נחצת, ברור שמראש דקדק בדבר, ולכן אי אפשר אחרי זה יגיד, לא, הוא חזר ואמר שפרעתי. עוד בדין, שכיב מרע שהוא הודע שהוא חייב מעות, באי רב השכיב מרע שהוא הודע בפני דין, שהוא חייב לאדם אחר מעות, מה הוא? צריך לומר אתם עדיי, או לא צריך לומר אתם עדיי, כלומר, כשאדם מודע לחברו שהוא חייב לו מעות, אז הודעתו מחייבת אותו רק כאשר ייחד עדים להודעה שלו. ומה, אם לא עשה את זה, יכול לקפור אחר כך בחיוב, לומר בעצם, משתה איתי בך, כלומר, בהודעה שלי תלוצצתי ממך, מכם שטבעתם מן דבר שלא היה, ככה יכול להגיד. אז רב השואל מקח הדין גם בהודעת חולה שנותן למות בשכיב מרע. ועוד, האם צריך שיאמר כתובו, או אין צריך לומר כתובו, האם צריך לומר כתובו את החוב בשטר או לא? כשאדם מודע לחוב מסוים בשני עדים, הם לא רשאים בעצם לכתוב את הודעתו בשטר, אלא אם כן הורה להם מפורש כתובו. אז מה הדין לגבי שכיב מרע? השאלה היא כזאת, אדם משתה בשעת מיטה, האם אנחנו אומרים שאדם יכול לשתות בשעת מיטה והחולה בעצם צריך לייחד את דימו, או אדם שתה בכלל בשעת מיטה? אומרת מה, כבן בבטר דבאי, הדר פשט, אחרי ששאל רב את השאלה, הוא בעצמו חזר ופשט, אין אדם שתה בשעת מיטה, לכן לא צריך לייחד את דימו, ודברי שכיב מרע ככתובים, כמסורים דם, כמו שאמרנו, בהודעה שלו הוא כאילו אמר, כתבו ותנו לו, והעדים כותבים את החוב בשטר, ופי שלא אמר להם לעשות ככה בפירוש. המשנה האחרונה במסכת, בסוף קופה עניין עמוד א', היא עוסקת בחיובים והשיבודים שחלים האדם שלווה מעות מחברו. המלווה את חברו בשטר, אם אין לווה נכסים בני חורים, גובה נכסים משועבדים, שהוא מחר הלווה לאחר הלוואה על מישהו אחר. אבל מלווה חברו על די עדים, ולא שטר, גובים נכסים בני חורים שנמצאים ברשות הלווה. הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה נכסים בני חורים. אם המלווה הוציא על הלווה שטר כתוב בכתב ידו של הלווה, כתוב שהוא חייב לו, אז גובה המלווה את החוב נכסים בני חורים שלא מכר אותם הלווה לאחרים. מה החילוקים הללו? כמו שאמרנו בתחילת המשנה, אם מדובר בשטר, אז גם אם הלווה לא שיאבד נכסיו בשטר בפירוש, המלווה יכול לגבות נכסים שמכר הלווה למישהו אחר. למה? סתם שטר נכתב לאחריות, וכל הקרקעות שברשות הלווה בשעת הלוואה השתעדו לפירעון החוב. ולמרות שלא נכתב, לא נכתב, מייחסים זאת לטעות של הסופה ששכח וכו', כמו שראינו כמה פעמים במסכת. שמה הסיבה לכך שהמלווה יכול לגבות נכסים משועבדים? זה בגלל שהלוואה בשטר יש קול. הלקוחות יכולים לדעת שהנכסים משועבדים, אם יחקרו אחרי הדבר כמו שצריך, ועד זה בעצם יכולים למנוע מלקנות אותם. אם לא בדקו, הם יפסידו לעצמם בזה שקנו בכל זאת. לכן גם אם הנכסים נקראו למישהו אחר, יכולים לגבות מנכסים משועבדים. ועל ידי עדים, העדים לא מפרסמים הלוואה. הרי אין לו וחפץ שיצא עליו קול שמצבו דחוק וכו'. אז העדים לא מפרסמים, לכן אין פה קול, וכן זה רק נכסים בני חורים. וגם אם הוא הוציא עליו בכתב ידו, מכיוון שלא נכתב השטר על ידי עדים, אף מי שנכתב בכתב ידו של הלווה, נכסי הלווה לא משתעבדים למלווה. הרי כדי שנכסי הלווה ישתעבדו למלווה, צריך שיהיה להלווה הכל, כמו שאמרנו. וכל ההלווה נוצרה רק כאשר יש שני דברים, ההלווה כתובה בשטר ושני עדים. אבל אם חסר אחד מהתנאים האלה, אין להלווה הכל, והנכסים לא משתעבדים. ולכן בשטר שבכתב ידו, שאין לה עדים, וגם מכה הקודם של המשנה, שההלווה נעשתה בפני עדים, אבל לא נכתב בשטר, כמו שאמרנו, אין הנכסים משתעבדים. המשנה מביאה סוג אחר של חוב שלא גובים אותו אלה מנכסים בני חורים. ערב שיוצא לאחר חיתום שטרות, אם ההתחייבות של הערב מופיעה מתחת לחתימת ידי העדים, ובא המלווה בעצם לגבות את החוב מהערב, גובים נכסים בני חורים של הערב בלבד. למה? כלומר, המלווה יכול לגבות רק מנכסים בני חורים של הערב ולא מנכסים משועבדים, לא מנכסים שמכר לאחרים. למה? מכה זה התחייבותו של הערב, על פי שהיא כתובה בשטר, נחשב התחייבות בעל פה, כי נכתבה לאחר חתימת עדים, לכן לא גובים נכסים בני חורים, כמו שאמרנו. עכשיו, אומרת המשנה, מעשה הוא בא לפני רבי ישמעאל, ואמר גובים נכסים בני חורים. אמרנו בן אנס, אין לו גובה, לא נכסים משועבדים ולא נכסים בני חורים של הערב אפילו. אמרנו למה? אמר הרי חונק את האחד בשוק, מצאו חברו, ואמר לו, אנחנו, ואני אתן לך פטור שלא על אמונתו הלוואו. כלומר, הוא אמר לו ככה בן אנס, אם המלווה היה חונק את האחד, כמו אתה לווה בשוק, ואדם שלישי מצב אמר, אנחנו, ואני אתן לך מה שהוא חייב לך, הפטור השלישי זה משלם את החוב. למה? שלא על אמונתו הלוואו את המעות. כלומר, לדעת בן אנס התחייבותו של הערב לא חלה אם כן נתינת הלוואה הייתה על סמך התחייבותו של הערב להיות ערב לפירעון החוב. כאשר ההלוואה ניתנה שלא על סמך התחייבות הערב, אז אין ההתחייבות חלה. כך אמר בן אנס. אז שלא על אמנותו הלוואו, אל איזו ערב שהוא חייב. מי יהיה ערב שכן חייב לפרוע את החוב? היא אמר ערב לפני מתן הלוואה, הלוואה ואני אתן לך. אם לא יפרע לך את החוב, אני אתן לך. חייב שכן על פי אמונתו, כלומר, של השלישי, הלוואה, הוא המלווה ללווה, הוא עשה את זה על פי התחייבות, ההתחייבות של הערב. ורבי ישמעאל, על פי זה משבח את בן אנס, אמר רבי ישמעאל, אני רוצה שיחכים, יעסוק בדיני המעונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר גדול מהן, שאין כמעיין הנובע. כלומר, אין מקצוע אחר בתורה שבו התורה נתנה רשות לאדם לחתור ולחקור ולהחליט כפי שכלו, כמו בדיני המעונות. לכן, לימוד דיני המעונות מחלט את שכלו של אדם, לדקדק ולכוון וכולי. ורוצה שיעסוק בדיני ממונות, ישמש את שמעון בן אנס, היה שבח שרבי ישמעאל אמר לבן אנס. שלמדנו במשנה, שמדובר, אם מדבר על הלוואה שכתובה בשטר, גובה המלווה את החוב נכסים משועבדים. אם מדובר על, אם אחר הלווה את הנכסים האלה, יכול המלווה לטרוף אותם מהלקוחות. אמרו לדבר תורה, אחד מלווה בשטר ואחד מלווה בעל פה, גובה נכסים משועבדים. גם מלווה על פה מדאורייתא, גובה נכסים משועבדים. מה איתה, מה? שיעבוד הדאורייתא, באמת השיעבוד מדין תורה חיוב לפירעון החוב, לא מוטל גופו של הלווה בלבד, אלא גם לנכסיו, השיעבוד דאורייתא, מה הטעם אמרו, מין ועל פה לא גובל מנכסים בני חורים, שום פסיד הלקוחות, חכמים חששו להפסד הלקוחות, אם היינו נוהגים אדם כדין תורה, כלומר אם המלווה היה יכול לגבות גם מין ועל פה מנכסים משעבדים, אז הלוקח הנפסד שלא באשמתו, כי מין ועל פה לא קובל פרסום, אז בעצם הלוקח לא יכול לדעת מהלווה כדי להיזהר שלא ייתון קרקעות משועבדים. אומרת ויחי, אם ככה שחיים חשו לעשה לקוחות, לכאורה מלווה בשטר נמי, אלא הם אי הונינו, הם נפשיו, הם מפסידו את עצמם, כמו שאמרנו, יש לזה קול, מכיוון שגמיל ובשטר יש לזה קול, הם הפסידו את עצמם, הם קנו נכסים שיצא להם קול שמשועדים למלווה. ודעה חולקת, רב אמר דבר תורה אחד מיל ובשטר אחד מיל ועל פה, אינו גובה, אין לנו נכסים בני חורים. מה איתה הוא אומר שיעבוד עליו דורייתא, דווקא מהתורה אין נכסים, הנכסים לא משתעבדים, כלומר הלווה חייב מהתורה לפרוע את חובו, אבל חיוב זה מוטל גופו בלבד ולא על נכסיו. מה אתה אומר מיל ובשטר גובה נכסים משועבדים, כדי שלא לתינו דלת בפני לווים. זה הסיבה, אם בעלי החוב לא יכול לגבות את חובתם נכסים שמחר הלווה, אנשים כמובן יהיו נמנעים לעבוד למישהו אחר. יחי גם מיל ועל פה נמי, אדם ליתן קהל, כמו שאמרנו, אין לו קול ולא מתפרסם, לכן היו הלקוחות מפסידים בכל מקרה, בסן, אילו תקנו חיים לגבות נכסים משועבדים. אומרת גם מי אמר רבא אחי, ואמר רבא, גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו. כלומר רבא אמר הרי לאל גבי זכותו של בכל תול פי שניים בירושת אבי, ואם גבו היורשים קרקע כפרעון הלוואה שאבי המלווה, אז יש לו בכל פי שניים, כי זה נכסים שהאבי מוחזק בהם, אם גבו מעות, אז אין לו בכל פי שניים, מעות הן נחשבות ראוי, ואין לו בכל נוטל פי שניים ראוי כי הוא מוחזק. מאורה שרבן עמדו שהקרקע שגבו היו שהייתה משועבדת מהתורה להביאים בחייו, אז הוא סובב שיבדה דורייתא, איך אמרת ששיעבודה עליו דורייתא לפי רבא? אומרת מנחיתאים בהיפוך דרבא לאולא דאולא דרבא, תהפוך את הדעות, ואמרו לדבר תורה בעל חוב דינו בזיבורית, דינו בזיבורית, כלומר דינו לגבות את חובו מקרקע זיבורית, קרקע פחותה ביותר של לווה, אז מובא מדבריו שנכסה לו משועבדים לווה מהתורה, שניהם סובבים ככה מדאורייתא. אלא רבא תמה דבני מרבא כמה ולילא סביר, באמת רבא בדבריו לגבי ירושת הבכור, הוא בא לפרש רק את עמם של בני ישראל, אבל הוא עצמו לא סובר ככה. המוראים נוספים נחלקו עם שעבוד נכנסים מהתורה ומדרבנן, רב ושמע דמת רוויו, מי ועל פה לא גובה לו מן היורשים ולא מן הלקוחות, מה איתה אמה שיעבודה עליו דאורייתא? רב יוחנן רבי ישעיהו בן לקיש, שהם שניהם אמרו מן על פה גובה מן היורשים וגם מן הלקוחות, מה איתה אמה שיעבודה דאורייתא? הגם מקשה על דת רב ושמע לגבי גביית מי ועל פה מהיורשים, מיתי והחופה בור בשת רבים ונפל עליו שור ואותו בתוך הבור והרג אותו, בא לשור והרג אותו, בא לשור פתום תשלומי כופל יורשי החופה הבור אף על פי שהעמיד שורו אדם, כי לא הייתה רשות לאותו אדם לחפור בור בשת רבים, אז הוא עצמו גרם לעצמו את המיטה, ולא עוד אלא שהיא מת השור על נפלתו לבור, יורשי בעל הבור חייבים לשלם דמי השור לבעליו. אז מובן בעת יש גם חובות שלא כתובים בשטר, גובים נכסים שירשו היורשים מהחייב. אמר בילה אמר רב, כשעמד בדין, כשעמד חופר הבור בדין, התחייב לשלם דמי השור לבעליו, ולא הספיק לשלם עד שמת, זה המקרה. במקרה כזה, הפסק של בדין שמחייב אותו לשלם דינו כמיל ובשטר, ואפשר לגבות מהיורשים. אומרת, והרגו קטני. כלומר, הברייתא אומרת, נפל עליו השור והרג אותו, משמע, שבשל נפילתו הרג אותו, איך היה יכול לעמוד בדין? אמר ועד אברהם, שעשרות טריפה. הכוונה הברייתא אמר, עשרות טריפה. לא הרג אותו מיד, עשרות טריפה. אמר רב נחמן, תנא, טוב, זה ככה ממש עוקימתא, אבל תנא, מתו כברו, הרי בברייתא לימד, כובדו של השור, שנופל עד דחף אותו, וקבר אותו, כלומר, המית אותו וגם קבר אותו, בתוך הקרקעית הבור, אז ברור שמעולם לא יצא מהבור, ולא נידון לביתים. אלא הטעם דיית ודאינה, פה מדבר, אפשר להגיד שמדובר ביקש, שהיו הדנים יושבים על שפת הבור, בשביל שירה המקרה, וחייבו אותו שם לפני שמת, ככה זה העוקימתא. אמר רב בלכת על מעשה מי ועל פה גובים מהיורשים, ולא גובים מהלקוחות. גובים מהיורשים כדי שלא תינלד בפני לווים. אנשים יחששו להלוות מעות על פה, אפילו ללווים שיש להם נכסים רבים. למה שם ימות הלווה ולא יוכל לגבות את החוב מיורשיו? לכן כמו שאמרנו, מי ועל פה גובים מהיורשים, ולא גובים מהלקוחות. ולא גובים מהלקוחות, דלית לקהל, מי ועל פה, לא כל פרסום, לא יוכלו הלקוחות להודיע בעצם להיוודע מראש מהלוואה ושיעבודה, ויקנו מהלווה נכסים המשועדים למלווה ויפסיד אותו. הגענו לדף קע"ו עמוד א', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.